התורה כולה בעולם הזה. זאת אומרת, התורה יש בה הדרכות. יש בה הדרכות מוסריות, יש בה הדרכות הלכתיות, יש בה הכל. אבל היישום של התורה באופן מעשי תלוי בבית הדין, תלוי בבתי הדין. בתי הדין, בתי המשפט, הם מיישמים או צריכים ליישם את התורה באופן מעשי. אז לכן הוא אומר שהתורה כולה, מבראשית, מבראשית עד לעיני כל ישראל, תלויה במשפט. ואם דיין מעוות את הדין, כן? אז הוא כביכול מועל במה שהוא צריך לעשות בגילוי של התורה באופן המעשי שלה. זה מה שהוא אומר. וידוע כי המשפט מכון כיסא הכבוד. מעניין. וידוע כי המשפט מכון כיסא הכבוד, שנאמר, הפסוק אומר בתהילים, צדק ומשפט מכון כיסאך. ומישהו מעמיד המשפט כביכול מעמיד הכיסא. מה זה הכיסא? כביכול את כיסאו של ריבונו של עולם. ומישהו מטה המשפט ופוגם אותו, פוגם הכיסא. ועל כן הזכיר בעל טוב, איננו זוכה לטוב הצפון שכתוב בו. הפסוק אומר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. ולימדנו שלמה בזה, כי המכיר פנים במשפט הוא נענש בעולם הזה ובעולם הבא. המשפט הוא סיבת השלום, ולכך מצינו ביתרו אותה עצה שנתן למשה בדבר המשפט, שהזכיר בשלום. איפה זה כתוב? במה שקראנו בפרשה הקודמת. יתרו אומר למשה, אם תעשה את הדבר הזה ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה, זה המשך הפסוק, על מקומו יבוא בשלום. והשלום הוא קיום העולם. השלום הוא קיום העולם. ועל כן המשפט נמסר לחכמים, כמו שאנחנו אומרים כל יום, כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, כי החכמים מרבים שלום בעולם. ולפיכך אסור להביא המשפט כי אם לפני עכשיו הוא אומר, ולפיכך היסוד הזה שהמשפט הוא, כמו שהוא אמר, א', העמדת כיסא השם בעולם, וב', זה היסוד של המשפט, זה קיום העולם. העולם מתקיים בזכות המשפט. הוא אומר, זה הרקע לאיסור של התורה להידיין לפני בית דין של ערכאות, בית דין של גויים. ולפיכך אסור להביא המשפט כי אם לפני חכמי ישראל. וזהו שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דרשו רבותינו ז"ל במסכת גיטין פרק המגרש, יש דרשה של חז"ל, מה זה לפניהם? לפניהם זה מיעוט. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרים חז"ל, לפניהם ולא לפני אדיוטות, לפניהם ולא לפני גויים. זאת אומרת, הגמרא לומדת שיש איסור להידיין, יש איסור להידיין לפני אדיוטות, יש איסור להידיין לפני גויים.
אבל בזמננו עכשיו,
נו,
יש את בית המשפט האלה גוי נפש,
נו,
אז זה לא גויים או אידיוט?
לא, לא, גם אידיוט, לא, לא, אידיוטות, אידיוטות.
אז כך אסור,
כן, יש איסור. רק הבעיה היא היום שאם אתה רוצה להידיין בדין תורה, אתה צריך לחתום על כתב בוררות. אתה יכול ללכת להידיין בדין תורה,
כן, אבל רק בדברים אזרחיים.
מה?
רק נושאים אזרחיים.
בפוש רק?
אי אפשר פליליים.
כי
זה דינא דמלכותא דינא.
לא, גם אי אפשר אזרחי. אזרחי חייב להיות בהסכמה. מעיקר הדין, בדין תורה לא צריך הסכמה. זאת אומרת, אם יש בית דין, אז הבית דין יכול לכפות, הוא לא צריך הסכמה. אבל היום צריך
הסכמה כדי שיהיה אפשר לכוף את זה.
חייבת להיות הסכמה. עכשיו, אם אדם לא רוצה להתדיין לפני בית דין של תורה, כן, בית דין של חכמים,
אז השני מקבל,
אז אפשר לתת לו כתב סירוב, ואז הוא יכול יכול ללכת להידיין בבית משפט כדי, אם, 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 הפירוש הוא אדם, אדם תובע מהשני, אדם תובע מהשני, הוא טוען שהשני גזל אותו. אז אם השני מוכן לבוא להידיין בדין תורה בהסכמה, אז, בית, אז, אז דין תורה יכול לדון אותו, כי אז, אז הפירוש הוא שניהם הסכימו שלדון בדין תורה. אבל אם השני לא מוכן, אז אין ברירה, אז, אז, נות, אז בית הדין נותן לו רשות ללכת לתבוע את מה שהוא חושב שמגיע לו בבית משפט. אבל באופן בסיסי יש איסור, זה מה שכתוב כאן.
זה מזכיר לי שאני עבדתי בעירייה, פיקוח על החריגות בניין, לא יודע, שישה חודשים התפתת שהייתי חולה מזה, אבל הדברים שם הכי נוראים זה, ואתה עושה הרבה דברים, אבל בין היד אתה צריך לענות לתלונות של אנשים. מה זה תלונות? זה שכנים שמלשינים על השכן בגלל
שהוא בונה,
או לא יודע מה, לפעמים הוא לא יודע, לפעמים בצד, לפעמים בלי, לא יודע מה. אבל מה, איפה היה האזורים שלי והמון המון המון חרדים, חרדים, וזה היה מקשה, כיוון שכביכול אתה חייב לתת תשובה לתלונות, כן, הכל קודקוד במוחשב, הכל זה, אז אתה צריך להגיע למקום ולראות וזה וזה. אז והם לא היו מבסוטים, אז בוא נגיד, הם לא הלכנו, הם היו מתקשרים, מתקשרים להתלונן, למה לא, לא,
למה לא באת לראות?
וכשאתה בא לבן אדם הזה, ואסור לך להגיד, כן, אז מה, מה איך הגעתי לפה, מה אמרו, למה, כולם, זה, כולם, זה, מה אני אגיד, שמה, תראה, זה, השכן שלך, הוא, אני לא יכול להגיד לו, כן, הם כועסים, החבר'ה האלה כועסים, כן, שאתה מגיע וזהו, אני הולך להסביר לו שהשכן שלו זה, ואז אחד פעם תפס אחד, כל, הוא היה הולך לראה, אתם לא הולכים, אתם, אז גם חשבת על זה, מחביב, בזה אתה רוצה, הנה, יש לך רבנים, יש לך זה, לך לך לרב שלך, מה אתה, בזה אתה כן, אתה רוצה ש, הרי זה יגיע לכתב שום.
אני לא יודע אם זה נקרא הרחאות כבר, זה ללכת לפיקוח.
לפיקוח זה לא הרחאות.
אבל יגיע לזה, אבל יגיע לזה, ברגע שאתה רפס אתה עושה כתב אישום במקום והולך למשפט.
אם תפסת חריגה, אתה, אם תפסת חריגה אתה מגיש נגדו משפט, העירייה,
יש קנס, לא? קודם כל יש קנס, לא?
יש כל, יש
כל פרוצדורה,
אבל זה יכול להגיע לתלוי,
תלוי מה הוא עשה, אם עשה אפילה רצינית,
שום דבר לא יזום, זה רק, רק הלשנות כל פעם, אם מישהו, זה רק, כבר שהכוח אדם הוא כזה קטן, הוא לא יכול להתעסק ביוזמות.
רק, רק,
רק על שנות.
רק על שנות.
אין שום יוזמה
של העירייה.
של העירייה, של הפקח.
כן.
אין.
הכל על שנות.
הכל על שנות. גם כך הוא לא מתגבר, אתה מבין? אמר לי, זה, אמר לי הרב אדרי.
כן?
כן. רק על שנות. אין שום יוזמה מקומית.
הלאה. אז עוד פעם, ואילה
המשפט, דרך אגב, זה לא כל כך שוב, הרב אמר את המשפט, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. דווקא היום יש איזו ידיעה שאיזה רב שפיר אחד מארגן כנס רבנים גדול, וקיבל צלצול מאחד הבנים של הרב עובדיה. עכשיו, החתן שלו רוצה להתמנות לדיין.
חתן של מי?
של הרב הזה, שפירה.
כן.
אז הוא קיבל טלפון מאחד הבנים של הרב עובדיה יוסף, שאם תזמין את הרב עמר, תשכח מעזרה. נו, אז הם מרבים שלום בעולם?
נו, נו. ואלה המשפטים.
הכל מוקלט.
ואלה.
תיזהר עכשיו. תיזהר.
שאין לי מה לפחד.
ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דרשו רבותינו ז"ל מסכת גיטין פרק המגרש לפניהם ולא לפני הדיוטות. יש רש"י ז"ל שם, בפירושיו, לפניהם. איך אתה לומד מהפסוק לפניהם ולא לפני הדיוטות? מי זה לפניהם? אתה אומר לפניהם ולא לפני הדיוטות, מי זה הלפניהם? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה אומר, המילה לפניהם באה למעט הדיוטות. מי הם הלפניהם?
אחרת מה היה צריך להגיד בעצם?
מה?
במקום לפניהם, איזה מילה היה, איזה, מה היה? אשר תשים?
לא, לא, ואלה המשפטים.
לא, מתי אנחנו רואים שזה מיעוט? כשהייתה יכולה להיות מילה אחרת.
אני מבין, אני אגיד לך.
מה פה?
ואלה המשפטים. כי תקנה עבד עברי.
בלי לשים לפני.
בלי לשים לפני. ואלה המשפטים, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד. התורה מפרטת משפטים, נכון? כל פנים, חז"ל דורשים לפניהם ולא לפני הדיוטות, ורש"י מפרש, מה הכוונה? איך אתה ממעט הדיוטות? אז אומר רש"י, לפניהם, לפני 70 הסנהדרין שעמדו בהר קודם מתן תורה. כמו שכתוב בפרשת משפטים בסוף, כי דכתיב ואל משה אמר, עלה אל השם אתה והארון, כן? עלה אל השם אתה והארון, אז למי התורה רומזת כשהיא אומרת לפניהם? היא רומזת לפניהם, הכוונה לאותם 70 איש. אז הוא אומר כך, הוא מסיק אתם, דאף על גב דענן אדיוטות, ענן שליחותי הוא כאבדינן. אני אסביר כתוב שם, אני אסביר. הגמרא שם אומרת שרב יוסף כפה על מישהו, על יהודי אחד, לתת גט לאשתו. רב יוסף כפה על יהודי מסוים לתת גט לאשתו. שאל אותו אביי, איך אתה כופה? איזה כוח יש לך לכפות? והרי כתוב לפניהם ולא לפני אדיוטות. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה נחשב אדיוט. אדיוט לא במובן של הכוונה, אתה לא מומחה. יש מושג שנקרא דיין מומחה. דיין מומחה זה דיין שנשמח לדון, כן, על ידי מי שהיה סמוך בעצמו. אין אפשרות לסמוך רק למישהו סמוך. דיין שהוא סמוך, הוא יכול לסמוך. מי שהוא לא סמוך, לא יכול לסמוך. ומי שהוא לא סמוך, יש דינים שהוא לא יכול לדון. למשל, כדי לדון דיני נפשות, צריך להיות דיין סמוך. גם אפילו דיני ממונות, צריך להיות דיין סמוך. קל וחומר לעשות, לכפות על דין. כן, לכפות מישהו לקיים דין, צריך להיות דיין סמוך. שואל אותו הבא את רב יוסף, איך אתה סובר באמת שהיהודי הזה צריך לתת גט לאשתו? נניח שאתה צודק, אבל איך אתה יכול לכפות? בשביל לכפות צריך דיין סמוך, ואתה לא סמוך. רב יוסף לא היה סמוך.
למה לא היה סמוך?
לא, הסמיכה נפסקה. היום אין דיינים סמוכים. אז איך אתה דן? אז אמר לו רב יוסף, הרי וענן, כך חושב אותו הבאי, וענן, אנחנו אדיוטות ענן, אנחנו לא סמוכים. אז איך אתה יכול לכפות לתת גט? איך יש לך כוח לכפות לתת גט? כדי לכפות צריך להיות דיין סמוך. כמו שלדון דיני נפשות ולדון דיני ממונות, בחלקם הגדול צריך להיות דיין סמוך. גם כפייה על הדין חייבת להיות על ידי אדם סמוך.
רגע, אז מה עשו שנפסקה הסיפור הזה של הסמוכה?
רגע, תשמע, אז שואל אותו הבאי את רב יוסף, איך אתה יכול לכפות? הרי אנחנו, ענן אדיוטות ענן. הוא אומר, אנחנו, כולנו, לא סמוכים. אז אמר לו רב יוסף, שליחותי הוא כאבדין. יש מושג שמתחדש שם בסוגיה. יש מושג שנקרא שליחותי הוא כאבדינן. מה זה שליחותי הוא? אנחנו לא סמוכים, אבל אנחנו שליחים של בית הדין הסמוכים. זאת אומרת, יוצא ככה, כל הכוח שלנו לדון היום הוא רק מכוח העובדה שאנחנו נחשבים שליחים של סמוכים. בלי זה אין לנו יכולת לדון, כי אנחנו לא סמוכים. אז אומרת הגמרא, במקום אחר אומרת הגמרא, שהדין הזה של שליחותי הוא כאבדינן, זה לא דין סיטונאי. אתה יכול לדון במה שאתה רוצה, להגיד אני שליח. רק בדינים, כך אומרת הגמרא, דיני נפשות בכלל לא יכולים לדון. דיני מלכויות גם כן לא יכולים לדון. לא דיני נפשות, אי אפשר, היום בית דין לא יכול להלקות. לא יכול להלקות מלכות בדין תורה. בדיני ממונות הם יכולים לדון, אבל לא בכל דיני ממונות, רק בדינים, אומרת הגמרא, שיש בהם חסרון כיס והם שכיחים. זאת אומרת, רק בדינים שיש בהם חסרון כיס. מה הכוונה חסרון כיס? אני אתן דוגמה. למשל, יש דין שהתורה אומרת, הפרשה שלנו אומרת, כי יפתה איש נערה פתולה אשר לא רסה. אדם מפתה נערה פתולה, כן, ובועל אותה. אז כתוב, מאור ימרנה לא לאישה, כן? וכסף ישקול כמו הרבתולות. הוא צריך לשאת אותה, והוא צריך לתת לאבא שלה 50 כסף, 50 שקלים. זה נקרא כנס. אז פה אין חסרון כיס, זה נקרא תשלום. הוא פיתה אותה, כן, פיתה אותה. אבל הקופנים, כיוון שאין פה חסרון כיס, אין פה הפסד ממון, כל התשלום הוא תשלום כנס שהתורה מחייבת, אז את זה לא דנים למשל. היום לא יכולים לדון את זה. מה כן יכולים לדון? רק דינים כאלה שהם שכיחים ויש בהם חסרון כיס. דברים שהם שכיחים ואין בהם חסרון כיס, או יש בהם חסרון כיס והם לא שכיחים, היום לא דנים. למה? משום שהיום היכולת של דיין לדון היא רק מכוח שליחותיו.
למה נפסקה הסמיכה? כאילו בגלל התמעטות הדורות או מה?
נפסקה הסמיכה בגלל שהיה
לא נשארו, אין בהמשך אנשים שכאילו
לא שאין אנשים שראוי לסמוך אותם.
לא, שאין נגמרו אנשים ברמה כזאת שיכולה לנו להיות היתר לסמוך משהו כזה.
כדי לסמוך אמרתי צריך הסומך להיות סמוך בעצמו. אם הוא לא
בסדר, למה זה נפסק פעם?
העובדה היא, העובדה אין סמוכים. הרמב"ם מחדש חידוש גדול, כתוב ברמב"ם מלכות סנהדרין שאם כל חכמי ישראל, חכמי ארץ ישראל, התאספו, גם אם אין סמוכים, אז אם כל חכמי ארץ ישראל התאספו ויחליטו לסמוך, הם יכולים לסמוך. זאת אומרת, אפשר לחדש את הסמיכה, וזה היה סיפור היסטורי בזמן הבית יוסף. היה אחד מגדולי צפת בזמנו, רבי יעקב בעיריו, הוא חידש את הסמיכה, אבל הוא נתקל בהתנגדות גדולה של מי שהיה אז באותה עת הרב של ירושלים. זה גם כן אחד מגדולי ישראל באותו דור. בקיצור, בזמנו של רבי יעקב בעיריו, בזמן הבית יוסף, סמכו כמה חכמים, חידשו את הסמיכה. איך חידשו? אספו את כל חכמי ארץ ישראל והם הסכימו לסמוך את הבית יוסף בזמנו.
אבל אם היה התנגדות אז כבר לא הצליחו לאסוף את כל חכמי ישראל.
הנה, אתה יודע שזה נפסק. העובדה הוא שמח, הוא שמח, אבל אחרי זה נפסק. היה התנגדות וזה לא נתקבל, אבל היה ניסיון לדש על סמך הרמב״ם הזה. הרמב״ם חידש שגם אם אין סמוכים, אבל יש יכולת לכל חכמי ארץ ישראל, במידה והם מתאספים יחד ומחליטים לסמוך, אז זה מועיל.
אבל הסמיכה זה דין
תורה
הייתה?
מה?
הסמיכה
היא דין תורה, בטח. הסמיכה היא, הגמרא לומדת מפסוקים, חייב להיות דין, וכתוב וסמכת את ידך עליו, לומדים מפסוקים שיש דין, יש דין לסמוך.
לא רק מומחה,
אלא זה מומחה, מומחה זה סמוך. כשכתוב בגמרא דיין מומחה, הכוונה סמוך.
אוקיי, אז גם מהפסוק הזה בעצם.
אז בפסוק הזה כתוב לפניהם, זה מה שאומר רשי, לפניהם הכוונה היא 70 הסנהדרין, אותם 70 איש שהם היו סנהדרין והם היו סמוכים, אז דווקא סמוכים יכולים לדון את הדינים האלה של הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפני מי? לפני סמוכים, ולא לפני הדיוטות. וזה מה שאני אומר, זה שהדיוטות יכולים היום לדון, זה רק במספר דינים מסוים שהם תלויים, כמו שאמרנו, בהגדרה הזאת, שכיחים וחסרון כיס.
ולחפות גט, כן?
בבקשה?
לחפות גט
ריש. לחפות גט, אז רואים שכן, הוא אמר לו, ענת שליחותיו. בכפייה על גט, הם יכולים לחפות, כן? כפייה, יש שליחותיו.
כן, בימינו אמת.
כן? אבל היום לא, היום לא כופים על גט. היום אסור. היום יש, הגאונים יצאו נגד, ביטלו את היכולת לכפות. יש איזה טיעונים גדולים בראשונים.
אבל מה שעושים,
היום נזרים, היום נזרים מאוד לא לכפות.
אבל מה שעושים,
מי שכופה יוצאים נגדו. מי שכופה, היום לכפות אי אפשר.
עושים, כופים אותו שיגיד אני מוכן.
כן, אבל כפייה,
זה העניין.
יש מחלוקת ראשונים.
אם הם לא מצליחים,
נוקטים בצעדים
צעדים שיגיד אני מוכן. מה קורה שמתעקשים? אנשים יושבים ב-40, היו כבר דוגמאות שבן אדם ישב, לא רציתי את גדי, ישב עשרות שנים בבית סוהר.
לכפות הכוונה היא מכות.
לא, אין היום מכות.
אז אני אומר, לכפות, כשרב יוסף כפה, הוא כפה עם מכות. בטח, הוא כפה עם מכות. כשהתורה מאפשרת לכפות לדיין, כשדיין יכול לכפות זה עם מכות. כן? עד שיאמר רוצה אני. ויש ביטוי בחז"ל, עד שתצא נפשו. זאת אומרת, אתה יכול לכפות בלי סוף, עד שהוא אומר כן. עד שהוא אומר כן. אבל אז עריף פוסק להלכה באמת שאפשר לכפות היום גם על גט מכוח שליחותיו, אבל הראש כתב, וככה למעשה נוהגים, שאי אפשר לכפות, לא כופר.
שמע, זה אכזריות.
מה?
אלה שמסרבים לתת גט.
בסדר, נכון. טוב, על כל פנים זה הסיפור.
התורה גם נוקטת באכזריות? אין גם התורה
באמת? אבל פה מישהו עיכב את הסיפור הזה.
כן. ולפי שהיה, הנה, ולפי שהיה כתוב ראוי לומר אשר תשים להם, שאלת מה במקום לשים לפניהם, כתוב, הוא אומר, אני אמרתי אשר בכלל,
כן, זה אפילו יותר,
הוא אומר היה ראוי לומר אשר תשים להם, אלה המשפטים אשר תשים להם, מה זה לפניהם? כי עניין שכתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, לא כתוב שם שם חוק, שם שם לפניו חוק ומשפט, אלא שם שם לא חוק ומשפט. לכך הוא צריכו רבותינו זה לדרוש כן לפניהם ולא לפני קוטים, כן, להורות שאסור ללכת ולדון בערכאות של קוטים, ואפילו היו דיניהם כדינינו. זאת אומרת, גם אם הגויים דנים, המשפט של הגויים הוא כמו של ישראל, אסור ללכת לדיין לפני גויים, כן? עכשיו, וידוע כי כל המניח דיני ישראל ודן בערכאות של קוטים, הנה זו עבירה אחת שהיא שורש, היא חומר לכמה עבירות. מדוע? כי משורשה יפרו וירבו ענפי חטאים גדולים, גם בכנפיה נמצאו נזקים ומכשלות. מעניין, הוא אומר הוא אומר ידוע כי כל המניח דיני ישראל ודן בערכאות של קוטים, זה עבירה אחת, אבל העבירה הזאת היא שורש עבירות נוספות, כי משורשה יפרו וירבו ענפי חטאים גדולים גם בכנפיה. זאת יש פה שורש ויש פה כנפיים. נמצאו נזקים ומכשלות הרבה עד לאין קץ. ואבהר לך כיצד. הוא אומר, אני אתן לך דוגמה. מה הכוונה שלי כשאני... התורה אוסרת ללכת להידיין בפני בית דין של גויים, גם אם הגויים דנים כדיני ישראל, אסור ללכת לדון לפניהם. המשפט שלהם בדין, במקרה הזה שאנחנו דנים עליו, הוא כמו של דייני ישראל, אסור ללכת להידיין לפני גויים. אז הוא אומר כך, אני אומר, נתן דוגמה. ידוע כי הרציחה מן העבירות החמורות שבתורה, והעונש גדול כן, שלוש עבירות חמורות שעליהם נאמר דין יהרג ואל יבור, אחת מהם זה שופר, הרציחה. אומרים לאדם, או תהרוג את פלוני או שאנחנו נהרוג אותך, אז הדין הוא יהרג ואל יבור, כן? אז הוא אומר, ידוע כי הרציחה מן העבירות החמורות שבתורה, והעונש גדול וחמור מאוד, לפי שהוא שופך דם האדם ומאבד נפש אחת מן העולם, ולא איבד את הנרצח לבדו. כשאדם הורג מישהו, לא איבד את הנרצח לבדו, כי הם העתידים לצאת ממנו ואין להם סוף. שהרי האדם הראשון היה יחידי, וכל הבריאות של 70 לשון שיש בעולם כולם תולדותיו. ואם כן, הרי לך כל המאבד נפש אחת, מעניין מאוד הפירוש שלו, אומר, כתוב כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא. למה זה עולם מלא? מה? אומר, לא. כמו שמאדם הראשון, אדם אחד, יצא ממנו כל האנושות. אז הוא אומר, מה ההבדל בינו לבינו? זה אדם וזה אדם, כן? כמו שממנו יצא כל האנושות, גם ממנו יכולה לצאת כל האנושות, כן? וכן לעניין ההצלה והטובה, להפך גם כן, כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. הלמדת כמה גדול אבון הרציחה, אף על פי שאבון הרציחה חמור, אבון הגזל וחילול השם חמור ממנו. הלאה, אומר, אף על פי שאבון הרציחה חמור, אבון הגזל, הגזל הוא קורא, כן? גזלה, וחילול השם חמור ממנו, יותר חמור מרציחה. אבון הגזל וחילול השם יותר חמור מרציחה. והוא מסביר למה. כי הרוצח נמחה לו בתשובה. הרוצח נמחה לו בתשובה. כמו שמצינו בקין, כתוב שקין עשה תשובה ונמחה לו, ולא כן הגזל, אין התשובה מועילה. אתם שומעים? אומר, אדם רצח, יהודי רצח יהודי אחר, עשה תשובה, נמחל. אבל בגזל, אם אדם יגזול את השני, הוא יעשה תשובה, אבל לא יחזיר לו את הגזלה, יתחרט, יעשה תשובה, אבל לא יחזיר את הגזלה. הגמרא אומרת, אין התשובה מועילה לו עד שיחזיר הגזל, ואם אינו מחזירו אינו נמחה לו לעולם. אם הוא לא מחזיר את הגזלה לנגזל, הוא התחרט ואמר יותר הוא לא יעשה את זה, ובאמת הוא אומר אני לא אעשה את זה, אבל הוא לא יחזיר את הגזלה, לא יעזור שום דבר. אין התשובה מועילה. וכן חילול השם, אין התשובה מועילה בו, כי הוא חמור יותר מקריטות ומיתות בית דין. שכן דרשו רבותינו ז"ל, עבר על קריטות ומיתות בית דין ועשה תשובה, אז הדין הוא שתשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. אבל מי שיש בעדו חילול השם, אין כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא באיסורים למרק. אלא אומרת הגמרא, כולם תולים. זאת אומרת, כל הדברים האלה מסוגלים לתלות, הכוונה לא למחוק, אלא לתלות, הכוונה היא לעשות אותו במצב של תלוי. ואלא כולם תולים ומיתה ממרקת, שנאמר ונגלה באוזני השם צבאות אם יחופ אבון האיש וגומר. ושתי עבירות אלו החמורות יותר מן הרציחה, והם הגזל וחילול השם, שתיהם נכלל... אתם שומעים מה שאומר? הוא אומר ככה, הבעיה בחילול הבעיה בהליכה לפני הערכאות זה שתי העבירות שהוא אומר הן יותר חמורות מרציחה. זה עבירה אחת, זה עבירת הגזל, והעבירה שנייה זה חילול השם. זאת אומרת, אדם שהולך לידיהם לפני הערכאות, הוא עלול להגיע למצב שבו הוא יעבור על איסור גזל, והוא יעבור על איסור חילול השם. וזה שהוא הולך לידיהם לפני הערכאות. למה? חילול השם, שהרי זה בוודאי מחלל את השם, ונותן כבוד לאחר. הוא, במקום לידיהם בבית דין של ישראל, הולך לידיהם בבית דין של גויים. אז הוא נותן כבוד לגויים, בזה שהוא בא מידיהם לפניהם. ותהילתו, והוא מייקר שם עבודת גילולים, להחשיב אותה. ואמר הכתוב, כי לא כצורנו צורן, ואויבינו פלילים, כלומר, מתי לא כצורנו צורן, מתי יש כביכול ביזיון לריבונו של עולם, כשאויבינו פלילים. הם אלה שדנים. ואוי למבוכה הזאת ולשכרות הגדול הזה במקום שיודעים זה ועוברים. וכעניין שאמר הנביא, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר, שהרי הם מניחים העיקר ונותנים לעבודת גילולים מוער וחשיבות בזה שהוא הולך לדיין לפניהם. והוא שאמר דוד עליו השלום, ירבו עצבותם אחר מהרו. כלומר, מה הכוונה של הפסוק? ירבו עצבותם אחר מהרו, כלומר, מניחים העיקר ונותנים מוער לאל אחר לעובדו. אז זה חילול השם, וזה שהוא הולך להידיין לפני גויים.
אז רק כאשר יש אפשרות ללכת אצל בית דין של תורה.
בבקשה?
אז החילול השם קיים רק כאשר יש אפשרות ללכת אצל דין תורה?
הפירוש הוא ככה, אם, כמו שאמרתי, אם אתה הולך לדין תורה והדין תורה מזמן את הצד שכנגד והצד שכנגד מסרב להופיע.
לא, אבל אם אין אפשרות בכלל, כי זה לא קיים בעיר שאיפה שגרים, או אין אפשרות להידיין אצל...
אז אני לא יודע אם יש יותר. אני לא יודע, אני לא פשוט אשאר. הרי אתה רואה שהוא אומר שללכת לבית דין של הערכאות זה לתת, זה חילול השם. הוא אומר זה חילול השם. זה שאתה בא להידיין לפניהם, זה נותן להם כבוד. אתה חושב שדבר שאתה מכבד אותם. ונתינת כבוד לבית דין של גויים, הוא אומר...
כן, אבל אם אין בית דין יהודי, הרי אי אפשר, אין הפקרות.
מה?
זה נראה שזה מצד השם.
אם אתה נמצא נגיד בגולה, אין בית דין יהודי.
אני קודם כל צריך לדעת, זה שאלה מה צריך לעשות, אבל בכל מקרה צריך להבין שבהליכה לפני בית דין של גויים יש חילול השם בעצם העובדה שהוא הולך לדיין לפני בית דין של גויים. אתה יכול לדון אולי כשיש, מתי זה חילול השם, כשאני יכול לדיין לפני יהודים ואני לא נידון לפני יהודים, אני הולך ונידון לפני גויים, אבל אני לא יכול לדיין לפני יהודים. אז זה שאלה, אבל אני קודם כל צריך לדעת, הליכה לפני בית דין של גויים זה לתת כבוד לבית דין של גויים, וזה חילול השם. זה נקודה אחת. עכשיו הוא אומר, גזל שכל המניח דיני ישראל ומוציא בהרכאות של קוטים, הרי זה גזל גמור ואינו חושבו לגזל, ועל כן אינו מחזיר, ולפיכך אין לו מכילה לעולם. זאת אומרת, אומר ככה, מה קורה? אתה הולך ותובע אותו בדין של גויים, ונניח שאתה הצלחת, כן? נניח שאתה הצלחת ובאמת הוא שילם לך, אז אתה צריך לדעת שמה שאתה, מה שאתה קיבלת זה גזל, וכיוון שאתה בטוח שאתה קיבלת בדין, באמת אותו אדם שהוציא את הכסף מהשני בטוח שהוא השיג אותו בדין, הוא גם לא, הוא גם לא יחזיר לו אותו, הוא גם לא יחזיר לו אותו. אז הוא אומר, אז תדע לך שאתה מחזיק רכוש של השני. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, כשבית דין של ישראל דן אותך ופסק לך לשלם, פסק לו לשלם לך, אז מה שהוא הוציא מהכיס ונתן לך זה מה שבית דין של ישראל פסק שמגיע לך. אז ממילא זה לא גזל, זה הפסק דין של בית דין של ישראל. אבל אם הבית דין של ישראל לא פסק, אלא מי שפסקו זה היו הבית דין של הגויים, להם אין כוח להוציא. אבל מה פירוש אין להם כוח? אין להם את הרשות להוציא. אז אם אתה הוצאת על, אם באמת הוצאת על פיהם, אתה למעשה מחזיק בכסף שלא שייך לך, ברכוש שלא שייך לך. אז ממילא אתה למעשה עובר על איסור גזל, וזה איסור גזל שאתה לא תחזיר אותו, כי אתה חושב שזה מגיע לך. אז לכן הוא אומר, יש פה שתי בעיות בהליכה לפני בית דין של גויים. בעיה אחת זה חילול השם, ובעיה שנייה זה זה הבעיה של הגזל. כן?
בעיקרון,
בבקשה?
עורך דין דתי לא יכול להופיע בבתי משפט בעיקרון.
נכון, נכון? יש, אני מכיר רוחי דין שבאמת נזרים לא להופיע. הם עושים חוזים.
כן, כן.
דברים שהם
אזרחים,
אזרחים, במישור האזרחי. אבל לתבוע בבית משפט, אז הוא אומר, הוא מסייע למי שאסור, למי שאסור לסייע. כן? הוא עלול להוציא שלא כדין ממון. אם בית דין של ישראל פוסק, אז בית דין של ישראל פסק, אז זה הדין.
אז כעיקרון דתי לא יכול להיות שופט פה.
מה?
הוא לא יכול להיות שופט פה במשפט.
באמת זה בעיה. אני לא אומר שלא יכול להיות.
אי אפשר להגיד חד משמעי.
נכון, לכן אמרתי, לא אמרתי שאני לא יכול.
היום אין כאלה דמויות, אבל היה בזמנו הרב אסף.
לא רק הוא,
זה היה הרב אישיות, לא היום.
לא, היו הרבה, אני יודע, היו הרבה. יש כמה וכמה, שורה של שופטים שהם היו אנשים מראי אלוקים, לא סתם.
בדיוק.
כן, לכן אני לא אומר, אני לא...
זה אפור, בואו נגיד ככה.
לא, צריך הסברים, אבל אני לא אומר חד משמעי, אני רק אומר שזה בעיה. כן. עכשיו הוא אומר גזל, עוד פעם גזל, שכל המניח דיני ישראל ומוציא בהרחאות של קוטים, הרי זה גזל גמור ואינו חושבו לגזל, ועל כן אינו מחזיר, ולפיכך אין לו מכילה לעולם. ומה שהזכיר לשון תסים לפניהם, תסים, מה זה תסים? ללמד שצריך השופט להשים לפני בעל הדין אותה ראיה. מעניין, יש דיון עקרוני בשאלה הזאת. מה הדין? בית דין דן והוציא פסק דין, בית דין של ישראל הוציא פסק דין, אומר האם בית הדין צריך לנמק את הפסק דין שלו? האם הדיינים צריכים לנמק? או שהם יכולים להוגע, אתה פלוני חייב לפלוני, אבל לא צריכים לנמק. אז הוא אומר, כתוב בתורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זאת אומרת, התורה מצווה על הדיין, זה, כך הוא לומד, המילה תשים באה ללמד שהדיין צריך לנמק את הפסק, זה מה שהוא אומר, כן? תשים ללמד שצריך השופט להשים לפני בעל הדין אותה ראיה שהוא דן בו ושהוא מוציא את הדין ממנה. וכן אמרו אבותינו זל, שאם בעל הדין אומר להם, כתבו לי מאיזה טעם דנתוני, זאת הוא דורש מהדיינים, אתם פסקתם דין, אני רוצה לדעת על מה הסתמכתם, מאיזה טעם דנתוני. כותבים ונותנים לו, הם חייבים לכתוב ולתת לו, מה, על מה הם הסתמכו? כן? הם לא יכולים להגיד זה לא עסק שלך. אם רואים כאן שהוא אומר שזה בגמרא, רואים שזה זה תוצאה של הבעל דין יכול לתבוע. לא, באופן עקרוני הם לא צריכים, אבל אם הבעל דין תובע הם חייבים. כן? כתבו לי מאיזה טעם דנתוני, תסבירו לי על מה אתם הסתמכתם שאתם פסקתם כך וכך. כן? ובמדרש,
אבל אין זכות לערעור.
בבקשה?
אבל אין זכות
לערעור. כן, כן. בבדיני ישראל אין מושג של ערעור. אבל כפי שהיום יש מה שנקרא בית הדין הגדול לאירועים, אז דנים על זה כבר. יש בי, אנחנו
היום, היום יש.
כן, אז זה לא פשוט, דנים על זה. מה, 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 באופן בסיסי,
לא, בבית הדתיים אני מתכוון.
כן,
יש עירור היום.
יש בטח, יש
בית הדין הגדול לאירועים. דין הגדול לאירועים.
יש בתי דינים בכל מקום ומקום, ויש מה שנקרא בית הדין הגדול לאירועים.
שהרבנים הראשיים יושבים.
מה? לא, 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 לא.
אבל היה בעבר, גם היה דבר כזה.
או, אז בזמן הקמת המדינה היה בזה דיון גדול. הפוסקים האחרונים דנו בזה. הרב הרצוג יש לו ביחס לזה כמה וכמה מאמרים, שהוא בהם מסביר למה הוא עשה את זה. כי זה לא פשוט, לא היה דבר כזה. בישראל לא היה דבר שנקרא בית דין לאירועים. אחרי שדיין דן, כן?
גם לא היה כמו היום, שלום, מחוזי, כל הדרגות האלה לא היו.
לא היה.
רק היה... כמות הדיינים תלוי באיזה סוג משפט.
יש בין
3 או
23 או
71.
כן, אבל
לא היו דרגות.
אין אירורים, אין אירורים. המושג אירורים זה דבר שנתחדש. יש כן, יש מושג שנקרא דיין שטעה. יכול להיות דיין שטועה. זה יכול להיות, שדיין טועה, והגמרא מבחינה בין סוגים של טעויות. יש מקרא טעות בדבר משנה, ויש טעות בשיקול הדעת. יש טעויות, דיין יכול לטעות, דיין יכול לטעות, והגמרא דנה אם הוא טעה, אם הדין חוזר או הדין לא חוזר. זאת אומרת, יש לנו לזה, מתי כן, מתי לא.
השאלה מי קובע מי טעה.
מה?
מי קובע שהוא טעה?
יכול להיות שהוא עצמו מודה. אומר לו, הדיין עצמו מראים לו, הוא אמר, הוא נתן סימוך לפסק, הראו לו, תשמע, מה שאתה כתבת, מה שאתה פסקת, זה נגד הלכה מפורשת בשולחן ערוך. איך אתה מסתדר עם מה שכתוב בשולחן ערוך? הוא צריך להסביר. הוא צריך להסביר לעצמו, לא לי. לעצמו הוא צריך להסביר. איך משהו פסק, מסתדר, כן? אז אני אומר, זה נושא לעצמו, כן? איך מתייחסים לדיין שטעה? קודם כל, הלאה. ובמדרש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, מביא מדרש, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, כמו שכתוב אלה תולדות השמיים והארץ ביברם, פסל את הראשונים, אמר דן עניין לי ודן לא עניין לי. זאת אומרת, אלה מענים אותי ואלה לא מענים אותי. אלה, כתוב, אלה תולדות נוח פסל את הראשונים. מי הראשונים שפסל אותם? דור אנוש ודור המבול, שנמחו מעל פני האדמה.
מה זה פסל אותם?
פסל אותם, הכוונה היא, כשכתוב,
הם לא נחשבים כאילו לראשונים?
מה? לא, לא, לא. כשהתורה משתמשת בביטוי אלה, היא באה לומר דווקא אלה ולא מי שהיה קודם. דווקא אלה, אז מה היא באה למעט? אז למשל, ואלה תולדות נוח, מובן מאוד. היא באה לומר, אלה תולדות נוח, שם, כן, שם חם ויפת, למעט את הדורות שהיו לפניו, שהם היו רשעים. באים לומר, אלה צדיקים, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת, ארבעת האנשים האלה היו צדיקים. למה אתה מתכוון לומר? ולכן השתמשת בביטוי אלה, כדי לומר אלה ולא אלה שלפניהם. אלה שלפניהם היו רשעים.
זאת אומרת, אני מוחק אותם.
כן, אני אומר, לכן נגזר עליהם מה שנגזר. אבל בכל מקום, כשאני אומר פוסל,
לא, אני לא מחשיב אותם. אם אני רוצה מחר את ההאחיה של בריאת העולם, אני מתחיל מנוח.
אבל הנקודה היא שאני בא לומר, התורה באה על ידי המילה אלה, היא באה להגיד אלה ולא אלה שלפניהם. היא באה להדגיש, לגבי איזשהו דבר, כן, לגבי איזושהי מעלה מסוימת, אלה ולא אלה שלפניהם.
התיקון, סוג של תיקון.
כן, 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 כן. אז הוא אומר, אותו דבר, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. למה הוא אומר אלה תולדות יעקב? לפסול את אלה שנזכרים קודם. מי הם אלה שנזכרים? אלה אלופי עשיו. אלה אלופי עשיו. אז הוא בא לומר, תראה, אלה תולדות יעקב. כביכול להראות את ההבדל שיש בין תולדות יעקב לבין אלה שהוזכרו קודם, אלופי עשיו. כי כל מקום שנהם, עכשיו, אז כשכתוב אלה בליבב, פסל את הראשונים. כשכתוב ואלה, ההפך, מוסיף על הראשונים. אתם מבינים? בא לחבר לראשונים, זה מה שאומר. איפה רואים את זה? הוא נותן דוגמה. זה הכל המדרש. ואלה שמות בני ישראל. תחילת ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים, הבאים מצרימה, את יעקב וישוב איתו באו. מוסיף על מעלת בני ראובן, בני שמעון. אף כאן, ואלה המשפטים, מוסיף על הראשונים. מה הוא רוצה להגיד מוסיף? מה הוא רוצה להוסיף? מה הוא רוצה לומר? מה הראשונים מסיני? אף אלה מסיני. כמו שהראשונים מסיני, הכוונה היא עשרת הדיברות, כמו שהתורה מתארת, אף אלו מסיני, זאת גם המשפטים הם מסיני. התורה, אומר, אומר המדרש,
אבל בעיקרון כל התורה מסיני.
נכון, אבל, אבל יש הדגשה, אתה באמת יכול לשאול שאלה טובה, מה התורה צריכה להדגיש על המשפטים שהם כמו אלה, כמו שהראשונים מסיני גם אלו מסיני? זו שאלה, זה מה שהמדרש רוצה לומר. המדרש רוצה לומר, תדע לך, כמו שהעשרת הדיברות הם מסיני, אפשר היה לומר, אפשר היה לומר, אני אסביר. הרמב"ן אומר למשל, יש אחת משבע מצוות בני נוח, אז זה נקרא, יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן. כתוב, אחת משאר המצוות בנוח זה דיינים. הרמב"ם אומר דיינים, הם נצטוו למנות להם דיינים שידונו את, על, על שש המצוות. זה הרמב"ם. זאת אומרת, יש מצוות, יש איסור רציחה בבנוח, יש איסור עבודה זרה, יש איסור עריות, אז יש מצווה, מצוות דיינים לדעת הרמב״ם. הם צריכים למנות דיינים שידונו על שש המצוות של בני נוח. הרמב״ן אומר, לא דיינים, יש מצוות דינים. מה זה דינים? אומר הרמב״ן, דוגמת פרשת משפטים. מה הכוונה שלו? הוא אומר, יש שש מצוות, כמו שאמרתי, עריות, רציחה, עבודה זרה, עבר מן החי, זה המצוות של בני נוח. באה התורה ואומרת, הם חייבים גם במצוות שבין אדם לחברו, דוגמת פרשת משפטים. זה נקרא דינים. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, אז מה אתה רואה? הרי לכאורה, פרשת משפטים, פרשת משפטים הם דינים שבין אדם לחברו. כי גנוב, פרשת איסור גניבה, או מעדין בגניבה, ואיסור, והדינים של שור תם ושור מועד וכי תצא אש וכן הלאה, חפירת בור, זה דינים שבין אדם לחברו. אז אומר הרמב"ן, בני נוח נצטוו על זה. מה הפשט נצטוו על זה? הרי התורה ניתנה לישראל, אז היה מקום לומר שהדינים האלה הם דינים שתלויים בהיגיון האנושי. זאת אומרת, התורה אמנם כותבת את הדינים, אבל זה מתחיל מההיגיון של בני אדם. את אדם לבד מבין. הראיה שאתה רואה שגם בני נוח לפי הרמב"ן נצטוו במשפטים, כן? זה נקרא דינים. אז באה התורה ואומרת, לא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כמו שהראשונים מסיני, כן, שזה ציוויים אלוקיים, זה אתה מבין, שלמשל, אנוכי השם אלוקיך, ולא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה מסיני. אז תדע לך שגם המשפטים, אגב שהם נראים דינים שהם בנויים על ההיגיון האנושי, אבל תדע לך שגם אלו מסיני, כן? זה אמנם, אז אני יכול להיראות כך, אבל יש לזה חותמת של סיני. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כמו שהראשונים מסיני, גם אלו מסיני. כך לכאורה. כל פנים, זה מה שהוא אומר. זה המדרש, רגע אחד. עכשיו הוא אומר, התורה דינים מלפניה ודינים מאחריה, והתורה באמצע. המדרש מדגיש, שימו לב, התורה דינים מלפניה ודינים מאחריה והתורה באמצע. דינים מלפניה, הוא מה הכוונה לפניה? לפני מתן תורה. כתוב שבמראה התורה אומרת, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז התורה מדגישה, שם שם לו במראה, עוד לפני מתן תורה, כשהם היו במראה, חוק ומשפט. אז דינים לפניה, אחרי זה מתן תורה, פרשת יתרו, ואחרי זה פרשת משפטים, עוד פעם דינים, ואלה המשפטים שתשים לפניהם. אז אומר, דינים לפניה הוא שכתוב למעלה, שם שם לו חוק ומשפט, ועוד ושפטו את העם, מה שיתרו אומר. דינים מאחריה, ואלה המשפטים, ועשרת הדיברות באמצע הוא. דכתיב, הפסוק אומר, באורח צדקה אהלך, בתוך נתיבות משפט. באורח צדקה אהלך, זה כביכול מתן תורה, אבל אני מוקף נתיבות משפט. דינים מלפניה ודינים מאחריה. דבר אחר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מגיד דבריו ליעקב, אלו עשרת הדיברות, חוקיו ומשפטיו לישראל, ואלה המשפטים. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעו. לא נתן הכל, גם את כל התורה, כולל המשפטים, לא נתן הכל אלא לישראל. אדם הראשון הצטווה בשש מצוות. בא נוח, הוסיף לו שביעית, זבר מן החי. בא אברהם, הוסיף שמינית, זו מילה. בא יעקב, הוסיף לו תשיעית, זו גיד הנשה. בא ישראל, נתן להם עשרת הדיברות, ונתן להם את הכל. וזהו שכתוב, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, זו התורה שניתנה מכף ידו של הקדוש ברוך הוא לכף ידו של משה, והיא תורה אחת. והם עשרת הדיברות מלאה כתורת, כף אחת מלאה כתורת. מה זה כתורת? בגימטריה תרייג, בחילוף קוף בדלת באותיות אטבש. טוב, נעצור כאן, נעצור כאן.
רב, יש את הסיפור הזה.